יום טוב, בוקר טוב. אנחנו ביום ראשון, כ"ד באדר ב', שבוע שחל בו ראש חודש, ראש חודש ניסן, יציאה לבין הזמנים. ואין כמו לסיים את השיעור שלנו בנושא והגעת לבנך בבירור שיטת הרמב״ם במצווה הזאת. ולמעשה המקורות שלפניכם, אנחנו נמצאים, אני חושב, לא במקור מספר 12, טוב, תכף נראה. תכף נראה, אולי זה יותר ב... טוב, נראה. זהו, אז בואו נתחיל. השיטה של הרמב״ם למעשה, ראינו שיש פה, בפעם הקודמת, בשיעור הקודם, דיברנו על שיטת רש"י. גם איפה אנחנו לומדים את העניין הזה של סיפור יציאת מצרים, ואנחנו נעבור לשיטת הרמב״ם. למעשה הרמב״ם, הפסוק העיקרי שמלמד על החובה לספר ביציאת מצרים, בלט את ו' בניסן הוא, תהפכו בחזרה את דף המקורות שלפניכם, מקור מספר 4. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה מקור המצווה לדעת הרמב״ם, ולמעשה באמת בספר המצוות. כשהרמב״ם פותח את ספר המצוות, הוא מביא את הפסוק השני, אמרנו שזה צריך עיון, הפסוק השני, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. והמכילת, זה מה שמביא הרמב״ם בספר המצוות. למעשה אנחנו לומדים מזה שהפסוק הזה זה לא מצווה נוספת, אלא השלמה למצוות ציפור יציאת מצרים, או סיבת האזכור של המצווה, והוא מוסיף עוד פרטים נוספים לגבי ההתייחסות שלנו אל המצווה עצמה. לעומת זאת, אמרנו שביד החזקה הרמב״ם מסדר את הדברים בסדר שונה, והפתיחה היא בפסוק הכולל יותר מבחינה הלכתית. וזה תסתכלו במקור מספר לכם, מקור מספר 2, כן? הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. שימו לב, הוא מוסיף את הפרטים, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת, ומניין שבליל 15, תלמוד לומר, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, ברור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, אתם רואים את ההרחבה. כלומר, הרמב״ם מוסיף דברים נוספים, ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים, חביב מספר ביציאת מצרים, כל המעריך בדברים שהראו ושהיו הרי זה משומח. כלומר, הרמב״ם באמת עושה שינוי במיקום הפסוקים, ומבחינה הלכתית הוא קובע שהעיקר של המצווה זה זכור את היום הזה, שהוא לא מוגבל רק לבן, כן, הרב, והגעת לבנך, לא, לא דווקא, כלומר, לא רק לבן שלך, אלא גם יש פירוט הלכות. כלומר, גם אם אין לך בן, אז גם פה, וכולי, לך עם עצמך, לך עם אשתך, העיקר לספר, ואפילו כמו שאנחנו רואים בהגדה של פסח, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולם חייבים לספר ביציאת מצרים. ולכן, אנחנו מבינים שבספר המצוות, הרמב״ם פותח בפסוק, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, מקור מספר 4, כן, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, ולעומת זאת פירוט המצווה, כן, זה ביד החזקה, כמו שקראנו עכשיו. למעשה, תסתכלו בבקשה במקום מספר 16. אומר הרמב״ם, מה אנחנו צריכים למעשה לכלול במצווה הזו של הגעת לבנך? דבר ראשון, וכל מי שיוסיף במאמר ויעריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם כנגד הפסח, מה למעשה בא לבטא את השגחת השם על ישראל והפסיכה עליהם, כי פסח השם עליהם, כן, על בתיהם. הדבר הנוסף, מה שעשו לנו המצרים מעול וחמאס, זה כנגד, אנחנו מכירים, המרור, שמזכיר לנו את העינוי, את הצרות, את הרשעות של מצרים. הדבר השלישי, ואיך לקח השם נקמתו מהם, ובעודות לו על מה שהגמלנו מחסדיו. כלומר, זה כנגד המצא. כלומר, שיש, כמו שאנחנו רואים, שיש מצא ומרור מונחים לפניך. כלומר, למעשה, בלכות חמץ ומצא, פרק ז', הלכה ב' והלכה ג', כן? אומר הרב שמצווה להודיע למנים, אפילו שלא שאלו שום דבר, אמר שלנו, בן כזה שלא שואל, כן? פעם יש סיפור יפה, אני חושב, אחד מחסידי חב"ד, כלומר, בחסידות חב"ד, שהבן, אחד האדמו"רים אחר כך, היה בליל הסדר, הגיע מן השתנה, והילד לא שואל כלום. למה אתה לא שואל? אם אבא אומר, אין שאלות, זהו. אבא אמר, קרה זה ככה. אין לו שאלות, אין לו קושיות, אין לו הכל בסדר, הכל מסתדר, כן? אז אם הבן לא שואל, אז אתה צריך להגיד לו, אתה צריך לפתוח. והכל לפי הדעת של הבן. אני רוצה לקרוא לכם את ההלכה, לא יודע, מי שהכניס לי פה את המקורות, לא עושה את זה בזמן האחרון, לפי מה שאני מבקש, אז אנחנו נסלח לו, אני אקרא מה שמופיע אצלי. אומר הרמב״ם, כמו שאמרנו בהלכות חמץ ומצא, פרק ז', הלכה ב' וג', מצווה להודיע לבנים. ואפילו לא שאלו, שנאמר והגעת לבנך, לפי דעתו של בן, אביו בן אבו. כלומר, אתה לא יכול לקחת ילד בן 3-4, ולהתחיל לדון איתו בדברי מדרש, חילתא, גמרות, לא, לא שייך, אלא לפי דעתו של בן, כן? ואבא צריך להכיר את בניו, מכאן יש איזה מין מסר סמוי של הרמב״ם, שאתה צריך לקחת ולהכיר את בניך מה הרמה הלימודית הידענית של הבן. לפי זה אתה צריך לספר איתו, לדבר איתו. כיצד? אם היה קטן, בלשון הרמב״ם, או טיפש, אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו, או כמו עבד זה. מדובר תקופה של אנשים היו עבדים. נו, מה אנחנו נעשה? אין לנו עבדים. כן, טוב, שאלה. כמו עבד זה במצרים, ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות, זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת היא בן גדול וחכם, מודיעו מה שהראה לנו במצרים, בניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו, הכל לפי דעתו של בן. כלומר, אנחנו צריכים להתאים את רמת ההנחיה, רמת ההגדה, כן, לרמת השומעים, לאו דווקא הבן, כי גם מי שאין לו בן, הרי הוא חייב בינו לבין עצמו, בינו עם אשתו ובינו עם חברו. ממשיך הרמב״ם ואומר, וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם, כך וכך אירע וכך וכך היה. ואתם, אז כל השינויים שעושים, למשל, מישהו זוכר איזה דוגמה לשינוי, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מבורך.
אמן. אוכלים בהסיבה.
איך?
הסיבה.
הסיבה. עוד. יופי, נוטלים ידיים לא מברכים, כן? בסדר? יש שינויים שאנחנו רואים על מנת לגרות את הדמיון של הילד, לשאול שאלות. רגע, מה נשתנה הלילה הזה? כל השנה אנחנו רצים בבית הכנסת, שלום עליכם, כן? יפה, אפילו בחגים, בסדר, אין שלום עליכם. באים הביתה, מיד, תכף לקידוש, סעודה, מקדשים, מיד נותנים ידיים, המוציא לך מן הארץ. פה, עושים קידוש ומתחילים, מתחילים לדבר, מתחילים זה, הלו, מה קורה, איפה, מה קורה, שולחן ערוך. שולחן ערוך, זה עוד הרבה זמן ככה, אתם מכירים את זה בתור ילדים, בטח שמספרים את הדפים לראות כמה נשאר על השניצל, כן? אז כן, אפשר לאכול שניצל. כמה זמן נשאר לאוכל? מסתכלים על הירקות, על המטבילים, כאילו לא אכלנו חודשיים, כן? אנשים רעבים, וזה מצוין, כך כתוב בגמרא, אתה צריך להיכנס ולא לעשות רגע שהוא תאב, תאב למצא, זה מצוין, כן? זאת אומרת, אבל יש שינוי. יש שינוי, ראיתי כמה וכמה מנהגים מעניינים, כל זה נראה לנו משונה על מנת באמת שאין לי שאל מה נשתנה. ראיתי מנהג שאבא לוקח את הקערה, קם מן השולחן עם הקערה כולה, וכולם יושבים, והוא עובר ראש ראש, ומסובב את הקערה מעל הראש ואומר, כמספר המסובים, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוצאנו השם אלוהים משם. העיקר שילד ישאל, שמישהו ישאל, נו, מה קורה אם אף אחד לא שואל? אה, פתח לו, כן? נגיד, נו, אתה עמוד על הכיסא, וקדימה, ישאל. לכן אומר הרמב"ם, וצריך לעשות שירי בלילה הזה כדי שירו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך וכולי קראנו, וכיצד משנה. עוד זה ברמב"ם רעיון, מחלק להם קריות ואגוזים. לא חובה לחלק קריות ואגוזים, כן? הרמב"ם נותן דוגמה שמה אפשר לעשות כדי לעשות שינוי, כדי לקרום פה יש מקורות, על מנת ש... הילד ישאל, ועוקרים השולחן ולפניהם, זה בימינו לא שייך. בימינו פשוט לא שייך, כי בזמנם לכל אחד ואחד היה מין שולחן קטן פרטי, היום אם נעקור את השולחן, לא יישאר לאף אחד שולחן, כן, זה גם מסובך היום, לכן עושים כל מיני מעשים שונים, קודם שיוכלו, וחוטפים מצה זה מזה. רבותיי, זה אולי היה פעם, היום אם נחטוף את המצות, מה יקרה להם? יהיה לנו אבק מצה, כן, לנוהגים לאכול מצות יבשות, כן, אבק מצה, לברך עליו, זה לא פשוט, אני אפשר לחטוף, וכיוצא בדברים האלו, כלומר, אומר הרמב"ם, אתה צריך למצוא לך רעיונות, איך לגרות את הדמיון של הילד. הוא ממשיך הרמב"ם ואומר, אין לו בן, עדיין זוג צעיר, לא נולד ילד, בסדר, ועכשיו הבעל נמצא עם אשתו. בשנה הראשונה הולכים לבית של האישה. טוב, שנה שנייה בבית של האיש. שנה שלישית רוצים לבד. עדיין לא זכו לפרי בטן. הם לבד. או זכו לפרי בטן. ברוך השם, תודה לאל, השתבח שמו, אבל הילד קטן בן שבועיים ישן עכשיו ככה בעריצה, ישן לו ככה בנחת. לא יעירו אותו, יגידו לו, נו, מה נשתנה הלילה הזה? לא, כן? זה שהוא ישן. בזמן שעושים סדר, זה כבר מה נשתנה, כן? אז זה לא שואלים, לא מהירים, כן? אל תעוררו את האהבה עד שנכפת, תשאירו אותו לישון. ישן, אין לו בן. מה עושה? אשתו שואלת. אומרת לו, בעלי, מה נשתנה הלילה הזה בכל הלילות? נו, מה נשתנה הלילה? שהוא בבית, שיש לו זמן לדבר איתה, כן? שנחזור ברצינות, מה נשתנה הלילה הזה בכל הלילות? אין לו אישה. עדיין רווק, מה הוא עושה לבד? נגיד, נמצא באיזה מוצב, נמצא באיזה עמדה, לא יכול להיות עם אנשים כרגע בתפקיד, כן? בסדר? מה הוא עושה? שואל את זה, שואלים זה, את זה, מה נשתנה הלילה הזה? הוא שואל את זה ששומר איתו, מה נשתנה הלילה הזה? כל הלילות. אומר לו, מה נשתנה? שהלילה הזה אנחנו כאן, במקום להיות בבית. הם, נו, עכשיו, יופי. הוא שאל, אפשר להתחיל. ואפילו היו כולם חכמים, היה לבד, כולם חכמים. היה לבדו, שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה, נו, הוא שואל ועונה, מה שנקרא, דור שואל ומשיב. מכירים את הנושא הזה שנקרא שואל ומשיב? הוא שואל והוא משיב לעצמו, זה במידה ואין אף אחד איתו. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמצווה הזו של ההגדה, של אמירת ניסי הפסח, היא לא משחררת אף אחד. אף אחד. זהו, כולם חייבים לספר, ואתם זוכרים מה היה הבסיס, אומנה אפשר להגיד לדברי רש"י, מה שראינו, שיש עניין לזכור את ניסי יציאת מצרים, כמו שראינו, תהפכו בחזרה למקור מספר 4, סליחה, מקור מספר 3. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה, כלומר יש מצוות זכירה, מצוות זכירה ואין זכירה אלא בפה. כלומר אנחנו חייבים להגיד, אנחנו צריכים לדבר, לספר על יציאת מצרים. אני רוצה יחד איתכם, יש לכם, תסתכלו, אני מנסה להבין לפי מה הוא עשה פה, את המקורות. כן, יופי, 12. רבי חיים הלוי, רבי חיים דוד הלוי, בחידושים שלו לש"ס. יש לכם? יופי, מקור מספר 12, נהדר, מפי השמונה. טוב, רוצה למעשה הרמב״ם, הוא רוצה לעיין בדברי הרמב״ם. כן, מה שלמדנו עד עכשיו. אומר רבי חיים הלוי, מהו ההבדל בין מצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום, שאנחנו עושים כל יום ויום, לבין מצוות סיפור יציאת מצרים בליל ט"ו? מה ההבדל? עכשיו אנחנו לא מדברים מבחינת האריכות שבדבר. את אנחנו לא מדברים מבחינת הנוסח של הדבר. אנחנו מדברים על עצם המצווה. יש מצוות זכירה של יציאת מצרים. אז אני זוכר את זה כך, ואני זוכר אחרת. אתם זוכרים, למדנו וראינו שיש כמה וכמה דעות לגבי שבת זכור. אומנם, התקבל שזו קריאה דאורייתא. גם שבת פרה, יש בזה כמה דעות, יש גם דעות שאומרות שזה מדאורייתא. אבל נחזור לפרשת זכור. פרשת זכור ראינו שיש שאלה, אם אני לא שמעתי פרשת זכור, שבת זכור, האם אני יוצא ידי חובה פרשת כי תצא, או לא דווקא, אני יכול לגרור גם את אותה פרשה בתורה, שנמצאת בפרשת בשלח, ששם מובא הסיפור ויבוא עמלק וילחם בישראל. כלומר, הרעיון של לסגור, האם הוא מחויב לטקסט מסוים, או אני צריך לזכור. כלומר, אם למשל אני אומר לחברי ביום שלישי, כ"א סיוון, תפשין משהו. ואני אומר, אתה יודע, יש לנו מצווה, למחות את זכר עמלק. האם בזה קיימתי זכירת מחיית עמלק? בוודאי, בוודאי. לא. באופן עקרוני, הזכירה צריכה להיות אמירה בפה. היא לא צריכה להיות דווקא דבוקה או שייכת לנוסח כזה או אחר. אומר רבי חיים הלוי, תסתכלו בפנים אצלכם. מהו ההבדל במצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום? יש לכם? כן. ובין מצוות שיפור יציאת מצרים בלילה ד' בניסן. לפי מה שאמרנו עכשיו בדברי הרמב״ם, אומר הרב, שאם כך, אין לנו קושי. עכשיו זה מובן. שכן הרמב״ם לא מונה את זכירת יציאת מצרים כמצוות עשה, נכון? הוא אומר, אין, בספר המצוות לא מופיע מצוות עשה לזכור, לספר, סליחה, את יציאת מצרים. ואילו סיפור יציאת מצרים זה מצוות עשה מדאורייתא. כלומר, הרמב״ם מחלק, כי זכירה יש כל יום. מה מיוחד בתתוור זה הסיפור, לא הזכירה. כלומר, הרמב״ם מחלק בין הצורך והחיוב לזכור לבין סיפור יציאת מצרים. בלילה הזה של תתוור, עיקר המצווה היא לא הזכירה, אלא הסיפור. תוך כדי הסיפור, נכון, אני בדרך אגב, מאחורני, ככה גם מזכיר, אבל עיקר זה הסיפור של יציאת מצרים. אבל פי כן, יש חילוק בין שני הפסוקים, שמורים את החיוב לספר ביציאת מצרים. יש פסוק והגעת לבנך, מה זה? והגעת לבנך, מה אני מגיד לו? מה שכתוב בהגדה מגיד, כלומר אני מספר לו, מספר ביציאת מצרים. פסוק זכור את היום הזה, זה זיכרון באלמה, כלומר אני מזכיר בסיפור אז אני מרוויח. אז מה העניין הראשון? העניין הראשון שמובא ברמב״ם, יש בכם? טוב, לא יודע, טוב. אני רואה שגם את זה צריך לעשות בעצמי. טוב, העניין הראשון המובא ברמב״ם, זה פשוט, אנחנו רואים ברמב״ם, שאין לכם, אבל זה נמצא אצלי, מה שראינו בהלכה הראשונה בפרק ז', והרמב״ם אומר, אפילו רחמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים. כל המעריך לספר בדברים שהראו ושהיו, הרי זה משובח. כלומר, הרמב״ם רואה בעניין הזה של סיפור היציאת מצרים כמצווה בפני עצמה ובהרחבה. כלומר, הזכירה זה משהו קצר. כן, אני יכול לומר, יצאנו ממצרים, השם הוציאנו ממצרים בניסי ניסים, קיימתי מצוות הזכירה, אבל לא קיימתי את מצוות סיפור יציאת מצרים. כלומר, סיפור יציאת מצרים חייב לבוא באופן כזה שדעת הבן ודעת השומעים, ואם לא אני לבד, אני אשאל את עצמי, ואם אני עוד מישהו, אני אשאל אותו, והוא אשאל אותי. זו הרחבה, זה עיקר של מצוות יציאת מצרים, על פי הרמב״ם, לכן הוא פותח את הדברים הללו, לא בספר המצוות, אלא דווקא בהלכות חמץ ומצה, שזה עיקר העניין של מצרים. תסתכלו עכשיו אתכם במקום מספר 13, כן מופיע, הרב גורן. הרב גורן, הוא כותב שהאריכות שיש לנו בהגדה של פסח, למעשה מאיפה אנחנו צריכים או יכולים להתחיל בהגדה ולצאת ידי חובת המצווה. האם אני צריך להתחיל בעבדים היינו בפרעה במצרים ויוצאנו וכולי, או אני יכול להתחיל מאוחר יותר? כי מה עיקר העניין? העיקר העניין, אפשר להגיד, לפי כך אני מבין, בדעת הרב גורן, שהחלק הראשון עניינו מה? להזכיר. אבל אם היינו בפרעה במצרים, מה יותר השם לא במצרים, יד חזקה, כבר אני מזכיר שהיינו במצרים. אבל מאיפה באמת מתחיל הסיפור של יציאת מצרים? מעשרת המכות. זה מתחיל סיפור יציאת מצרים, כלומר לחלק בין הזכירה לבין הדברים הקשורים ליציאה. לכן תסתכלו אתכם במקום מספר 13. האריכות היא בתחום הכלול בסיפור יציאת מצרים. וניתן להתחיל את הסיפור בעשרת המכות ולסיים בקריעת ים סוף. זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה, להתחיל מסיפור ברית בין הבתרים, או מבחירת השם באברהם, ואפילו בריאת העולם. למה? משום שכל זה מהווה רקע לסיפור יציאת מצרים. כלומר, איך עם ישראל הגיע למצרים? מה לא עובד למצרים? אה, כן, בראשית ברא אלוהים השמיים את הארץ, וכולי וכולי, העולם מסתובב לו והלכנו והגיע ונבחר אברהם, ואברהם חיפש ומצא את האדון לבירה, וקיבל עליו את הקדוש ברוך הוא, את אמונת הייחוד, וממנו נולד יצחק, ויובי בסדר, אז בוא נעשה אפשרות כזו, ונתחיל את סיפור יציאת מצרים בסיפור הרקע. מסיפור הרקע, כלומר, מבראשית ועד פרשת מקץ, כן, או אפילו ביגש, יותר נכון, זהו, אנחנו נספר את זה, ואז נעבור לירידת יעקב למצרים, ההשתלטות לפרעה, ולשמות, ונמשיך ככה לסדר, עד שנגיע לחג השבועות. לא נגמור בליל הסדר. כן, ונעבור על כל ספר בראשית, ועוד כמה פרשיות, עד בשלח, בעצם בשמות, צריך כמה ימים טובים. כן? אבל אומר הרב גורן, שלמעשה, כל זה מהווה רגע לסיפור יציאת מצרים. אפילו סוף הסיפור, שעם ישראל יצא ממצרים, הוא לא מוחלט, הוא לא סופי, כמו שאנחנו רואים בהגדה עצמה, תסתכלו, אומרת ההגדה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, אנחנו רואים ממש בסוף. הרי אנו, בנינו, בני בנינו, משועבדים, היינו לפרעה במצרים, כלומר, האריכות ברקע הזה, שיציאת מצרים וההשלכות שהיו לה, ולא רק בתיאור הפרטים, כלומר, מסידור ההגדה שסודר על ידי חכמים, צריכים לראות, תסתכלו בבקשה, פרק עשירי, כן? יש שם קטעים מן ההגדה במסכת פסחים. אתם תראו שזה מאוד מעניין. אין את כל מה שאנחנו רואים בהגדה. אין. יש דברים שאנחנו אומרים, והם לא מצויים דווקא במסכת פסחים. ואנחנו, אומר הרב גורן, זאת שאלה, מה העניין, מאיפה אנחנו יכולים להתחיל כדי לקיים את ה... הגדה מצד אחד, ומצד שני את הזכירה באותו זמן. דבר הנוסף. בהלכה בית אמר הרמב״ם, שיש במצווה הזו סיפור ולא זכירה, נכון? וזה תלוי במי? בדעת הבן. אני צריך להתאים את ההגדה למי ששומע. כן? אומר הרמב״ם, אני קורא את ההלכה, מצווה להודיע לבנים. תפכו, לא, לא היה לכם, הוא לא הביא את זה, השני עזר. תסלחו לו.
כן.
מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו, שנאמר, והגעת לבנך. לפי דעתו של בן, אביו מלמדו, כיצד, אם היה קטן או טיפש, אומר לו בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו, או כמו עבד זה במצרים. אני קורא מהרמב״ם. ובלילה הזה, פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחיפוץ. אם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שהרענו במצרים, וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבנו, הכל לפי דעתו של בן. כלומר, יש מכאן לימוד גדול, לא לומר דברים שהילד או השומע לא יכול לקבל. כלומר, זה לא, אין פה רק מצווה על ה... על מסדר הסדר או אבא לומר יש חיוב שמי ששומע יקבל. אז אם אדם נמצא בשולחן הסדר והוא עורך הסדר והוא בקי עצוב בגדול בכוונות הארי והרשש בענייני הסדר והשומעים לא, מה אתם אומרים? איזה סדר הוא יעשה? יש לו חשש? הוא לא יכול. הוא לא יכול. לפי הרמב״ם אין דבר כזה. זה תלוי בדעת השומעים. עכשיו, בכל בית מתעשויים ברוך השם. מגדולים ועד קטנים. כן? בגדול החל ובקטון קהילה. באים כולם מתארח, באים טוב. ילדים, אחדים, יש תינוקות, ילדים צעירים, אנשים בוגרים. איך אפשר לערוך סדר כזה? איך אפשר לתת שיעור, כן? עם רמות שונות כל כך? זו משימה לא פשוטה. כלומר, עורר הסדר צריך להתכונן אל הסדר כשהוא יודע מי אמור להגיע ולעשות חלקים מן הסדר שמתאימים לרמת ילד קטן. ילדים קטנים, זה הנכדים שלו, או לא יודע. ממש, לעשות משחקים, לחלק להם לא כליות ואגוזים, אני אחלק להם, לא יודע, ממתקים קשרים בפסח. יעשה איתם משחק. יעשו משחקים. כדי לקרב אותם לעניין, כי צריך הכל שהבן או הילד הצעיר יקבל, זה מה שיוצא. כלומר, אין פה רק חובת הגדה, כי לדבר אפשר כמה שאתה רוצה, אבל כולם מסביב שם נמצאים ולא יודעים. מתי הם יצאו ממצרים? כי הם נמצאים במצב מן המצא. אתה מדבר דברים בשמיים ושומעים לא מבינים. בסדר? אז אתם תהיו פעם אחרי סדר בזאת השם בבתים שלכם. כלומר, יש פה עניין רמז בדברי הרמב״ם, לעניות דעתי, לאמירה עקיפה של הרמב״ם להורים, לאב. הוא מחנך את האבא. הרמב״ם מחנך את האבא פה. ורוצה להעמיד בפניו אמירה מאוד חדה, תתאים את הערכים שלך. למי? לבנים. אתה לא יכול לעוף לשמיים ולהשאיר אותם בקרקע. אתה מנתק, אתה פשוט מסיים. אתה יוצר נתק בינך לבינם. זה ככה, דרך אגב. עכשיו עוד דבר. דבר שאנחנו לא כל כך, אני לא ראיתי אותו בהרבה מקומות, יכול להיות שיש בתים שעושים את זה. איך ליל הסדר צריך להתנהל לפי זה? לפי דעת הרמב״ם, איך ליל הסדר מתנהל?
כולם משתתפים.
אפשרות אחת, הבנה אחת, עוד אפשרות. איך הרמב״ם מציע לערוך את הסדר על מנת שאכן, באמת, זה יתקבל על דעת המשתתפים?
לעבוד החווייתי.
יפה, איך? למעשה לפי דעת הרמב״ם, ככה אפשר להבין מהרמב״ם, שצריך להתנהל סדר על שוטים, שאלות ותשובות. כלומר, עורך הסדר שואל שאלה, והמשתתפים עונים. כן, שואל שאלה, ועכשיו זה עובר, נכון, יש עוד אפשרות, והיום ברוך השם יש עשרות סוגים שונים של אגדות עם חידות וסיפורים ותיאורים, מה שלא יהיה, על מנת לגרום לכולם משתתף. אבל זה באמת נראה ככה מדעת הרמב״ם. זה ערב שוט. שואל ומשיב. פשוט כך, זה ליל הסדר. בואו תראו איך מתייחס לזה הרב קוק ואין היה, אבל לפני זה יש גמרא במסכת שבת. והגמרא במסכת שבת אומרת כך, תנא דבעליא. הוא הביא את זה? לא. טוב. אומרת הגמרא, תנא דבעליא, מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מבחינתנו זה מה שנקרא תלמיד חכם. למד, שנה, שימש, זהו. ומת בחצי ימה. סיפור מורכב מאוד, לא פשוט. ונפטר צעיר. והייתה אשתו נוטלת תפילין שלו, ומחזרת בבתי כנסיות ובתי מדרשות. עוברת במקומות שהוא היה, למד, שימש, עם התפילין שלו ביד, ואמרה להם, כתוב בתורה, כי הוא חייך ואורך ימיך. בעלי, ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי רחמים הרבה, מפני מה מת בחצי אמה? איזו שאלה, כן, כלפי שמיה, יש לה טענה? איך יכול להיות שהוא מת צעיר? ולא היה אדם חזירה דבר. אין מה לענות, כלומר תענה. מה יש לך לענות? זה דברים שקודם לשמור. למה? טוב. פעם אחת התארחתי אצלה. היה כנראה... נו... אכסניה. תלו. פרנסה. אז הוא שכה אחר. והייתה משיחה כל אותו מאורה, ראתה אותו, הרינה הבינה תלמיד חכם, סיפרה לו, אמרה לו, מה זה? ואמרתי לה, ביתי, בימי נידותך, כשאת היית אסורה, מה הוא אצלך? אמר לו, חס ושלום, אפילו באצבע קטנה לא נגע בי. אמר לה, בימי ליבונך, כלומר, בימים שכבר פסק, ויש מה שנקרא הפסק, בדיקות לפני השלב הבא, אמרה לו, אכל עימי ושתה עימי וישן עימי בקירוב בשר. כלומר, לא הקפיד על גזירת חכמים, ולא עלתה דעתו דבר אחר. כלומר, חוץ מזה לא היה כלום, כלומר, לא היה בן לו שום דבר מעבר לזה, כי עדיין היא לא טבלה. ואמרתי לה, ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה, שאמרה תורה, בין אישה, בין עידה, תומעתה, לא תקרב, עדיין לא טבעת, עדיין לא טבעת. אז הוא ישן איתה, בוא את המיטה. אף פעם לא עשיתם כלום, לא נגע בך, לא שום דבר. אבל איך זה? לא תקרב, לא תקרב. שימו לב, הרב קוק, בביור שלו במקום מספר 14 אצלכם, בן היה, הרב מדייק בכל מילה בגמרא שדיברנו עליה כרגע. אבל הוא מבאר את המילים, ולא היה אדם מחזירה דבר. הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה, ויתר הלימודים הטובים של אורו של עולם, הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוהים. כלומר, הדברים הנפלאים מבינתנו של ההשגחה על העולם. ויתר הלימודים הטובים, כלומר, דברי התורה, הכל מכוון. הכל מוכן על פי סדרי חוכמתו יתברך, ועל ידי ההקפדה על קיומם ועשייתם ולימודם, האדם מתרומם. יש בהם מעלה לגרום לאדם להתרומם בצדדים הפנימיים שלו, התכונות האישיות, המידתיות שלו, על ידי עסק התורה והתבוננות בהשגחה. ממה הוא צריך להתרומם? ממה האדם מתרומם? האדם מתרומם ממדרגה קודמת. זה נקרא להתרומם. אם אני נמצא באותו מקום, לא התרוממתי. אם אני עולה מדרגה, התרוממתי. אומר הרב שעל ידם מתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה השטחית. אנחנו מסתכלים על העולם, על המציאות בעולם, בהבנות שטחיות. אנחנו לא לומדים מספיק או יודעים אל נכון להתרומם מתוך מבט אל המציאות. אנחנו נוטים לשקוע אל המציאות במקום להתרומם מעליה. לכן המשיך הרב אומר, מובן הדבר, שהבינה העמוקה תביא לעולם את הטובה האמיתית באורחות החיים והמוסר הטוב. כאשר אתה מעמיק, אומר הרב, אתה מתחיל להבין דברים שמקודם לא הבנת, ממילא אתה כבר בעצם ההבנה יותר מעמיקה מהשטחי התרוממת. בעצם הידיעה עצמה כבר שונה, אתה לא באותו מקום. לכן אומר הרב, מה שאין ההבנה השטחית יכולה להבין זאת. אבל בדרך כלל, שאנחנו לא מבינים דברים, אנחנו מתפלאים, אנחנו מעלים ספקות, אנחנו מעלים שאלות, למה זה קרה לו, ואיך זה קרה לי, ומדוע, ואיפה, ומתי, ואיך. שאלה אבל המרכזית, שימו לב, בכל הפליאות, היא שאלת למה. למה? למה? מתי אדם שואל למה? כשאין לו שום תשובה, הוא לא יודע, הוא לא מבין כלום מה קורה פה. אז הוא נותר עם השאלה למה. שיר הרב אומר, אמנם כדי שתתעורר הפליאה, את כוח החושב, ורגשות הלב באופן מלא, זה דבר פלא, אתה עכשיו עומד ומתפלא, כן? לא על הנס הגדול שקרה, אלא ההפך, אתה רואה דבר שלא מסתדר לך, כן? תמיד חרד כמו שראינו, למד, שנה, שימש, באמת חצי ימה. אתה מייצד מסתכל, אתה אומר, זה לא ברור, איך יכול להיות? עד שאתה מתחיל לחקור. אתה מתחיל לחקור, פתאום מגלה, כן, מצאנו את הסיבה. לכאור. ברוך המקום שהרגו. כבר על פניו שאנחנו מסתכלים, אנחנו לא מבינים, אנחנו מפנים על ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. למה זה? כדי שיהיו הכל מוכנים לקבל הרושם הטוב של ההבנה השלמה, שלמה אחר הפליאה. אחרי שהבנו פה את הסיפור בגמרא, ואמר לה, ברוך המקום שהרגו, נגמרה הפליאה. בטח שהרגו, הוא חייב מיתה, הוא עבר על דברי חכמים. הוא עבר על דברי תורה. לא תקרב. את מתפלאת למה? וכי התורה היא ההגנה בפני שכר העבירה? איפה? זה לא נוגע. התורה מגנה ומצלה, כשמקיימים אותה. אבל היא לא מגלה ומצלה כשלא עושים את דבריה. לכן ממשיך הרב אומר כדוגמת מים קרים על נפש היפה. אדם צמא, פתאום יש לו מים קרים. וואו, איזה יופי. הוא נרגע. כך הפליאה, הצמאון הקודם, מכין היה התקבלות הטבעית. נדלג, תשמעו אותם מאוד, תסתכלו אחר כך. כלומר, כדי שהתשובה שלאותה אישה תתקבל באופן ראוי ותפעל את הפעולה החשובה שלה בעולם, לא רק על האישה, אלא בכלל על כל בתי המדרש שלא ידעו מה לענות לה. כשאליהו הנביא עונה לאותה אישה, זה היה כמו מים קרים לנפש היפה. האישה הזו לא חיפשה לקנטר, האישה הזו לא חיפשה לצאת נגד קדוש ברוך הוא, היא נשארה בפליאה. הייתה צריכה תשובה. ואליהו הנביא נותן לתשובה. תשובה שמניחה את הדעת. היא מקבלת. זה לא פשוט להגיד לבן אדם, כן, איזה יופי, איזה יופי. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא הרג את פלוני. כן, אתה קרוב שלך. זו אמירה קשה, כן? בכל זאת, נחה דעתה. נחה דעתה. כי זה מתקבל. אם אנחנו ניקח את הסיפור הזה לדברי הרב ואין היה פה ונחזור בחזרה למה שראינו ברמב"ם בעניין הזה שהאב עורך הסדר או האבא חייב לדבר בשפה שהבן יבין ויקבל, מורה מה ההקשר. כלומר הדברים חייבים להיות באופן כזה שיתקבלו על דעת השומעים ומרגיש שותפים חלק. עד יש כאלה למשל שמתאים כמו שאתה אמרת שאל, אמרת שכל אחד יקרא, מצוין, כל אחד יקרא, מצוין. אבל גמרת לקרוא? ישר, שאלות ותשובות, על הקטע הנקרא, הבן את הנקרא, מקרב אותו. אז אם ילד קטן, טוב, עושים משחק, אם אדם יותר בוגר, ילד יותר בוגר, שואלים אותו שאלות, מה קראת, מה הבנת? מה מיוחד, מה מתחבא, מה נרמז? אז השותף הוא לא רק בסדר, הוא נמצא עכשיו בשיעור כללי, וחובתו לקרוא. נו, הוא קרא, נקסט הבא בתור. מה הוא הבין, מה הוא קיבל? אנחנו לא יודעים. כלומר, לפי הרמב״ם סדר הזה נמשך עד מתי?
עד שכולם מבינים.
עד הנץ, הולכים להתפלל. כן? כלומר, בסדר ארוך. אבל כך, לפי הרמב״ם, מקיימים את המצווה. מצוות סיפור והגעת למלכה. צריך בעומק כזה להיות שומע, מקבל, ולא רק קורא. או נרדם. וגם כאלה דברים אנחנו מכירים, כל אחד חי בביתו, יודע. בפרט, צערנו הרב צריך, באמת, זה חובתנו אנחנו, אני אומר את זה פה. כל שנה אני חושב, אני מזכיר את זה. האימהות שלכם, כן, נשותינו, עובדות קשה מאוד, קשה מאוד לקראת הפסח. אני חושב שאם היה שולחן ערוך לנשים בלכות הפסח, זה היה שולחן ערוך המחמיר ביותר שיש, מכל המחמירים הכי גדולים בחומרות. נפשם כל כך כל כך בוערת שהכל יהיה בקדושה ובטהרה, אפילו אבק בחזקת חמץ. והן עובדות כל כך קשה. מגיעות לי לסדר, הן מחויבות מדאורייתא. מחויבות בכל מה שחייב, כל אחד אחר שם. ומסכנות. הילדים עייפים מלסייע, או לא יודע מה, וזהו. והיא נרדמת. בסיפור יציאת מצרים אנחנו רואים, זה חלק מליל הסדר, זה חובה. מה? מספר, יציאת מצרים. אז צריכים כל אחד להושיט יד. דווקא בערב ליל הסדר. השנה ביום שישי. כן? ליל הסדר היה בערב שבת. אז צריך לדעת כל הכוחות בערב שבת, לעזור. שיוכלו לשבת ערניות, שיוכלו לשבת יחד איתם, עם כולם. ולא להיות כמו העבדים האלה, כן, כמו שאומר רמב״ם, כמו השפחה, שפחה הזו. לא. היא חלק מהבית, היא חלק מהמחויבים בליל הסדר. צריך לעשות הכל, שהן יהיו שותפות מלאות, ערניות, חילוניות. בגלל בזמננו כרגיל, מצומצם, ואני רוצה אולי לסיים את הדברים בסיכום של מה שלמדנו בשני החלקים. הדבר הראשון, המצווה לספר על יציאה מצרים היא מן התורה. יש אותם חיוב כל יום לזכור את יציאת מצרים, נכון? זוכרים? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. זה פסוק, זו לא דרשה. דרשו אותו, אבל זה פסוק מפורש בספר דברים. יש הבדל משמעותי מאוד בין זכירה יומיומית של יציאת מצרים לבין זכירת יציאת מצרים וסיפור אגדה בליל תצבב, כלומר בליל הסדר. יש אומנם מחלוקת הפוסקים בין השולחן ערוך בסימן תפיים ב' למשל, לדעת החינוך בסוף מצווה חף א', תוספות במסכת פסחים. הרב חזון עובדיה הביא את זה גם כן באריכות. האם נשים חייבות במצוות ליל הסדר? השולחן ערוך מביא את המחלוקת. החינוך מחייב מדאורייתא, אבל ככלל אנחנו יודעים שגם אם חובתם בלילה הזה משום מצוות עשה, זה אחד מהדעות, שיש לה זמן. הרי גם הם היו באותו הנס ולכן חייבו אותם. המחלוקת בין הפוסקים עד איפה. אנחנו רואים שנשות ישראל הכשרות אומרות, רגע, 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 עבדנו כל כך קשה, אתה רוצה להגיד לנו עכשיו שאנחנו פטורות? לא, אנחנו שם, קיבלו על עצמם. ולכן אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ, כל מאמץ לסייע להם. ויתרה מזו, אתם עדיין לא זכיתם, כי זה לא אדמה. בעזרת השם שתקימו משפחות, תזכרו. אבל היום אתם נלווים. אתם סמוכים על שולחן אביכם. ולכן, אתם, כמי שלומדים בישיבה, כמי שתשמעו שיעורים, עוד יהיו כאלה בעזרת השם, על הפסח. יש ספרים, יש אגדות עם ביאורים. תעזרו לאבא לקיים את החובה שלו, כפי דעת הרמב״ם. עזור לו, תה, לשאול, אפילו שיש ילד קטן שהמילה הזאת עושים אותו על מעמד גבוה שיראו אותו והוא ישיר מה נשתנה, זה חלקו, בסדר, מצוין, אבל האגדה היא ארוכה. ולשאול שאלות, לעורר, לגרות, כן, שאבא יענה, כי זה באמת עיקר מצוות היום. ובאמת יהיה רצון שנזכה לקיים עוד פסוק. אנחנו יודעים שיש פסוק שאומר, כי אימץ אתך בארץ מצרים, הראינו נפלאות. זה מדבר על הגאולה העתידה. אז ניסי מצרים, לפי חז"ל, יהיו נשכחים. נשכח. ולמה? כי ניסי הגאולה השלישית, העתידה במהרה בימינו, יהיו יותר גדולים מניסי מצרים. לכן, אותם ניסים שהיו הם, טוב, אנחנו נחזור ונספר בגאולה העתידה. טוב, שאלה, אני משאיר פתוח. מה יעשו בליל הסדר שלאחר הגאולה? האם יספרו בניסי הגאולה או בניסי מצרים? יהיה רצון שנזכה אנחנו בחיינו, בימינו, להיות ולראות ולעשות את סדר ליל הסדר בשנה הזו בירושלים הבנויה. שבת קראנו פרשת פרה, נא להיטהר, להמתין לקריאת החודש, נרוץ למעלה, פה אנחנו קרובים, יש לנו צ'ופר, אנחנו קרובים, נרוץ, יזו עלינו מים טהורים וטהרתם, נוכל להקריב את הפסח בעיתו ובזמנו בבית המקדש, במהרה ייבנה בימינו ובחיינו, אמן ואמן, פסח שמח.